שלום חברים יקרים, כרגיל השיעור של יום ראשון שלנו, מיכאל לייטמן באולפן, מיכאל סינילביץ' בריס בלצרקובסקי ואני סימיון מנוקור מלמדים מרצים בבית ספר לחוכמת הקבלה והנושא הוא האדם והעבודה. אנחנו ודאי מדברים על עבודה רוחנית, אבל מה זה עבודה? עבודה בשביל האדם זה יותר מחצי בחיים שלו, כן? עד שאתה מבטא את המילה. אנחנו מתחילים להתכונן לעבודה מגיל צעיר, לומד בבית ספר, באוניברסיטה, לאן אני אלך לעבוד. כן, היום, אבל היום כל זה מסתיים. זה נקודת מפנה לא צפויה. נכון, כי היום בדור שלנו אנחנו נמצאים בדור מאוד מעניין. אנחנו נמצאים במצב מעניין, כשהעבודה שיצרה את האדם וקבעה בעצם את כל המהלך החיים שלנו, החברתיים, המשפחתיים, הפרטיים, המדיניים, ובכלל בהיקף של כל כדור הארץ, הייתי אומר, פתאום כל זה מתחיל לאבד את המשמעות של זה. האדם כבר לא כלול במשמעות הזאת של המילה הזאת, עבודה. כן, ודרווין בטח מתהפך בקברו. ודאי, הוא חשב שהעבודה היא יצרה את האדם, שהוא מתוך הקוף נוצר. ומה עכשיו יהיה עם העבודה? אגב, מרקס לא כתב על זה כלום. הוא כתב שאנחנו נגיע לניצולת אחרת של עמל, של עבודה, וכל אחד יעבוד כמה שהוא יכול ויתנו לו כמה שהוא צריך. אבל היום בכלל כל זה נעלם. הסיסמה הזאת היא מתבטלת. היא כבר לא עובדת, כי שום דבר לא דורשים ממך, פשוט תשב ותשתוק. קבל את הכסף שלך שם על הקיום שלך, וזהו, על איזה עבודה אפשר לדבר בכלל. לכן בכלל כל המובן הזה, מושג של עבודה, האדם העובד, איפה אנחנו נמצא עבודה, איפה תהיה עבודה, ניסע בכל העולם בחיפוש אחרי מקומות עבודה, כמו שזה קורה היום, מזמן כבר. כמה אתה מרוויח, במה העבודה הזאת עדיפה, מעבודות אחרות. אנשים בוחרים עבודה שמספקת נפשית או מספקת כלכלית. יש עבודה שיש לה דרגה חברתית רצינית ואולי גם פרספקטיבות. בכלל, כל זה נעלם לחלוטין. ומה שמעניין, שיחד עם זה נעלם גם האומנות. אנחנו חשבנו שזה העבודה באומנות, ספרות ומוזיקה ושירה, ואפילו קולנוע, תיאטרון. זה לאט לאט ישנה גם כן את המטרות וגם את המשמעויות של זה, משקל של זה. לא, דווקא אפשר להבין את זה שלא יכתבו בשביל רומן עצמו. טוב, קודם כל אף אחד לא יקרא את זה, כי הרצון באנושות משתנה, הכוונות והמטרות גם כן. לכן כל מה שהיום אפשר להגיש לאדם שבא מיד אדם אחר, אז זה לא נחשב בעיניו. כלומר, אם מישהו כתב משהו, אז זה לא מעניין אותי מלכתחילה. האגו שלנו מתחיל לעלות גבוה יותר. הוא רוצה משהו נעלה יותר. אולי לא נעלה מבחינה רגשית, אלא משהו עם משקל. אם לחיות, אז באמת בשביל משהו, אבל סתם כל מיני הרפתקאות של כל מיני אנשים קטנים וכל מיני רומנים המרגשים שלהם, בינתיים זה עוד נותן התפעלות. יש עוד המון כאלה, במיוחד בטלוויזיה הרוסית. שמעתי שם שהם שם מפוצצים בכל מיני סדרות טלוויזיה על בחורות אומללות שהופכות למאושרות, כל מיני כאלה. ואם לא לעבוד, לא לראות סדרות ולא לעשות ספורט, אז במה האדם מתעסק בכלל? לא, אני הרי לא אומר לא להתעסק בזה. אני רק אומר שלזה לאט לאט ייעלם הרצון באופן טבעי. ואז מה יישאר לאדם? לזה אני מתכוון. אז מה יישאר באמת? מה יישאר? כלום לא יישאר. משמעות החיים בצורה ארומה, מופשטת. מלבושים, לא בנשים, לא במוזיקה, לא בזה ולא בזה, לא באומנות, לא בטכניקה, בשום דבר. בסדר, אנשים ייצרו רובוטים, ודאי, וזהו, וכל זה יעבוד, נגיד, לטובת האנושות, אם נניח אנחנו נעשה את זה בצורה חלקה, נגיע לזה. אבל מה הלאה? אין עבודה, אין במה לעסוק, אף אחד לא מאלץ אותך לעשות דברים. להמציא עוד איזה משהו זה רק לזהם עוד יותר את האטמוספירה ואת כדור הארץ. אז מה יהיה? הוליווד עכשיו כאילו משחרר סרטים כאלה מפחידים על העתיד הנוראי, כביכול על עתיד נוראי. 11,000 סרטים בשנה יוצאים. מה? 11,000 סרטים בשנה, לא רע, קשה להספיק לראות את הכל. אז למה הטבע שלנו דוחף אותנו? מה, שאנשים יישבו ויחשבו על טעם החיים? מה הם יעסקו? לא, לא, לא. ודאי שהם לא יישבו ויחשבו. אי אפשר להשיג את משמעות החיים מתוך ישיבה וחשיבה. משמעות החיים, אפשר להשיג אותו בזה שאנחנו בונים בינינו מערכת קשרים פנימית, ובתוך ה... רשת הקשרים הזאת, אנחנו נתחיל להרגיש עולם חדש, ועוד יותר חדש ועוד יותר חדש. יותר למעלה ויותר למעלה, מימדים אחרים לגמרי, לא שלושת המימדים כמו בעולם שלנו. אין גם זרימת הזמן, אנחנו יוצאים למעלה ממהירות האור, למעלה מהתקשורת הנפשית הפסיכולוגית בינינו, עולים למשמעויות אחרות ולדרכי תקשורת אחרות לגמרי. והקשרים בינינו משתנים ברמה של תקשורת פנימית ונאירונית, לא כמו שאצלנו ולא כמו שבשכל שלנו. איך שזה הכל הופך לגוף אחד, ולא כאילו שאנחנו מנותקים. בקיצור, בנוסף לגופים שלנו, למנגנונים שלנו, יתווסף קשר בינינו, מנטלי, רוחני, ואז אנחנו מתחילים לצאת לעולם אחר. ועכשיו נעבור לשאלות. מה זה בכלל המילה עבודה? מה זה עבודה של נשמה? מה זה עבודה פנימית של האדם? אם לא תהיה עבודה כזאת, החיצונית וכל מיני כאלה, אז מה זה העבודה הזאת? עבודה רוחנית, המקובלים קוראים למאמצים בניגוד לרצון שלך. בניגוד לרצון. כן, בניגוד לרצונך, אני רוצה לשכב, ואני קם והולך לעבודה. זה מה שאנחנו קוראים בעולמנו עבודה. אבל אנחנו לרגע שוכחים שאם אני בכל זאת קם והולך, אז זה כבר הרצון שלי. זה אומר שאני לקחתי את הרצון שלי לשכב ולנוח, של אובלומוב, והתגברתי על הרצון הזה. ודמיינתי לעצמי שיהיה לי שווה יותר לקום ולהרוויח כסף, אז אני צריך לבנות לעצמי את ה... אחרת אני לא אוכל לקום וללכת לעבוד. מה זה? זה כוחות. כן, אני משקיע כוחות, אבל עדיין זה הרצון שלי. אני עושה דרך, בניגוד לרצון שלי לשכב, להתעצל ככה על הספה ולראות כדורגל, אני מתגבר, קם והולך למפעל. זה מה שקשור לעבודה הגשמית, כן? אני מחליף רצון ברצון, יש לי כדאיות ברורה מולי. זה עבודה הגשמית בעולמנו. יש אותה לכולם, זה יכולים להיות ספורטאים, אומנים, סתם אנשים של עבודה פשוטה. אם האדם יכול להתגבר על עצמו ולבצע משהו, אז זה נקרא העבודה הגשמית שלו. אם הוא לא מסוגל, לא יכול, אז צריך לבוא אליו עם שוט, ואז הוא כן ירצה. אם בסופו של דבר, בכל ההשפעות, בכל ההשפעות למיניהן על האדם, אתה מסוגל לאלץ אותו, או אנשים אחרים בזה שהם יביישו אותו, ירביצו לו, ייתנו לו איסורים ממש, אם הם מסוגלים לשנות את הרצון שלו ולבצע פעולות מסוימות, אז זה נקרא עבודה של העולם שלנו, והוא האדם בסופו של דבר רוצה לעשות את העבודה הזאת, אחרת יעשו לו צרות. אז מה ההבדל בין עבודה רוחנית? רגע, עבודה רוחנית אי אפשר, היא לא ניתנת לביצוע, בהגדרה זה לא ניתן לביצוע. כלומר, אפילו אם יהרגו אותי, יתלו אותי, ישרפו אותי, לא משנה מה יעשו איתי, אני בכל זאת לא יהיה מסוגל לבצע את העבודה הזאת. זה דורש ביאור. אני יכול להסביר, אבל קודם צריך להבין את המצב ההתחלתי. כלומר, עבודה רוחנית זה עבודה שהאדם בעצמו מלכתחילה לא מסוגל לבצע. במקומו האור העליון מבצע את העבודה הזאת, או הבורא. לכן זה נקרא עבודת השם. אבל העניין הוא לבקש מהבורא שיעשה במקומך את העבודה הזאת, בשביל זה אתה צריך לעשות את העבודה הזאת. התחינה הזאת והבקשה הזאת, ההכנה הזאת שאתה צריך לעשות לקראת שתבצע את העבודה, אתה גם צריך לבצע. את העבודה עצמה אתה לא יכול לבצע, כי התנועות האלה, התנועות האלה בכלל לא נמצאות בגבולות הטבע שלנו, כי זו תכונה של השפעה טהורה ואהבה טהורה, מנותקת מהטבע שלי. אני לא מסוגל לבצע את זה לפי איך שאני בנוי, אבל זה נעשה במקומי על ידי האור העליון. אבל אני צריך לשכנע את האור העליון הזה שאני מאוד רוצה שהוא יעשה את זה, בשמי. ולמה העבודה הזאת תהיה רשומה עליי? כי אני זה שביקשתי ממנו. כלומר, אני עשיתי את הכל בשביל שזה יתבצע. ולכן זה נקרא עבודה שלי, למרות שזה נקרא עבודת השם. כלומר, הוא מבצע, אבל אני זה שמבקש, גורם לו, מתחנן שיעשה את זה. אבל אילצו אותי לבקש ממנו, אני רוצה לברר את זה. אילצו אותי לדרוש ממנו לבצע את העבודה? אוי, זה לא פשוט, זה לא פשוט להסביר. הייתי מעדיף להגיד שיש בזה חופש בחירה. בגדול, כן. אני יכול לסובב את זה לכל כיוון של הסבר ולשכנע אותך כך או אחרת, אבל אני רוצה להיות כן וגלוי ולהגיד שבזה יש אפשרות יחידה של חופש בחירה בכלל בעולמנו ובמצבנו של האדם, כן? כי שואלים אותנו עכשיו, איזה עבודה אני צריכה לבצע ואיזה עבודה האור, הבורא צריך לבצע. כלומר, איזה עבודה אני צריך לבצע. אני צריך לבצע עבודה שהייתה מאלצת לבצע את האור העליון הזה. שעבודה תאלץ? העבודה הזאת נקראת תפילה, בקשה. כלומר, אני צריך לרצות מאוד מאוד, לרצות מאוד לעשות כזאת תנועה שאני לא מסוגל לעשות בדרך טבעית שלי. לתת, לוותר לגמרי, בלי שום חזרה כלפיי. זה בלתי אפשרי, הטבע שלנו זה אגו מוחלט. אבל מלמעלה אנחנו כן יכולים לקבל אפשרות כזאת. האפשרות הזאת נקראת אור עליון או אור חסדים. ואז אני יכול לתת מעצמי בלי לדרוש שום דבר ובלי שאני ארדוף או אחפש איזה שכר, אבל זה רק אם יפעל עליי האור העליון, ולבקש מהאור העליון שישפיע עליי זה בכוחותיי. שוב, גם דרך קבוצה, דרך העבודה בעשירייה, אבל ככה זה עושים. בקשר לחופש הבחירה, בעל הסולם כותב כך: אם כך, אז תגידו לי איפה חופש הרצון שלי. מצד שני, אם אין חופש לרצון שלי, אז כל אחד מאיתנו אך מכונה שנוצרה ופועלת לפי כוחות חיצוניים שמאלצים אותה לעבוד דווקא כך. זה אומר שכל אחד כלוא בכלא של השגחה עליונה, שבעזרת שני המשגיחים תענוג וסבל דוחף אותנו לכל מקום שהוא רוצה, לכן אין אני בעולם שלנו. אין אנוכיות. זה נכון. לאדם אין חופש בחירה כי הוא מנוהל לחלוטין. הוא סך הכל אוסף רצונות מסוימים. הוא מושך על עצמו השפעות חיוביות או שליליות, לכן הטבע מנהיג אותו בשלמותו. לאדם יש חופש בחירה רק שהוא מסוגל לעשות צמצום על הרצון שלו. השידור יש לו דילי קטן. ובכן, אין חופש בחירה, וחופש הבחירה מתחיל רק כאשר האור העליון מתחיל להשפיע עליי ומעלה אותי מעל הטבע שלי. אז אני כבר מסוגל לעבוד בתכונת השפעה, בתכונת השפעה לזולת, בלי לקבל תגמול, בלי כל צורך לרדוף לחפש הטבה אישית או שכר בכל צורה שהיא. זה כבר תכונה רוחנית שמופיעה בנו בהשפעת האור העליון, והוא מגיע ומעורר בנו אפשרות כזאת רק אם אנחנו מושכים אותו בצורה נכונה. וזה אומר להיות בעיגול עם חברים, ללמוד טקסטים מסוימים ולהשתדל כל הזמן לעבוד על הקשר בינינו. שאלה? דיכוי של רצון אגואיסטי אחד ברצון אגואיסטי אחר, זה עבודה רוחנית? לדכא רצון אגואיסטי אחד ברצון אגואיסטי אחר, איזה מין עבודה רוחנית זאת? זה כמו בשוק, אתה מחליף משהו על משהו. זהו. דיכוי של רצון אגואיסטי אחד, נגיד רציתי לשכב ולראות כדורגל, כן? ואשתי אומרת, קום, לך לשוק, תקנה תפוחי אדמה, כן? אז אני חושב, מה לעשות? או להמשיך לראות כדורגל, עדיף לי, או ללכת לקנות תפוח אדמה. אם אני לא אלך לשוק, אני יכול להגיד שהילדים יהיו רעבים, אשתי תכעס, זה יעלה לי יותר. אז אני עושה חשבון שעדיף לי לקום וללכת לקנות ולפספס את הכדורגל. זה חשבון אגואיסטי, ודאי אגואיסטי. בעולם שלנו לא יכול להיות חשבון לא אגואיסטי. אפילו הנטיות הגבוהות שלנו ביותר, גם הן אגואיסטיות. מה זה לעשות עבודה רוחנית בלי חשבון אגואיסטי? יש דוגמה לזה? איך אני יכול לתת דוגמה לזה? לא יכול. בסדר, לא בשביל להרגיש. סתם אולי זה דוגמה, כמו עם השוק. לא יכול לתת דוגמה, כי אין בעולמנו דוגמה. נניח, אני מעביר חלק מהמשכורת שלי לרעבים באפריקה. ואף אחד לא יודע מזה, אף אחד לא יודע מזה, והם לא יודעים שהם מקבלים ממני, ואני אפילו לא יודע למי בדיוק זה עובר, אני לא אכיר אותם אישית, אני סתם מעביר כסף. אז השאלה, למה אני עושה את זה? איפה החומר דלק? כן, מאיפה הקלוריות היו לי לעשות את זה? מאיפה היה לי העיקרון הזה או הרצון בכלל לפעול כך? זאת אומרת, אם אנחנו סך הכל רצון אגואיסטי אחד ליהנות, אז זה אומר שאני מקבל תענוג כלשהו מזה, אחרת לא היו לי כוחות לעשות תנועה קטנה. שום אטום לא היה יכול להסתובב, מולקולות, אלקטרונים לא היו מסוגלים להתרוצץ בגוף שלנו. אם לא היינו מדמיינים, מציירים לעצמנו, איזה תועלת. והתועלת הזאת, כמה שהיא יותר לא חומרית, הכוונה פסיכולוגית, רגשית כזאת, זה יכול לתת לנו המון אנרגיה, המון. בשביל לאכול ארוחת צהריים טובה, אני יכול להגיד לבזבז יום בשביל להרוויח אוכל, אבל בשביל להרוויח אהבה או שנאה או לנקום במישהו, אני מוכן להקריב את כל החיים שלי. זאת אומרת שפה כבר יש חשבונות כלפי הרצונות. אז הרצון, התענוג מניע את החומר, כן, אהבה ורעב שולטים בעולם. מה ברוחניות? גם כן, אהבה ורעב. רק חשבון אחר, חוץ במקום עליי, על האחרים. אני פשוט מעביר את הדגש, את החשיבות, ממני האהוב, לכל האחרים, לכל האנושות. ומה זה נותן לך? זה נותן לי אפשרות להרגיש את הבורא ולהיות דומה לו. יש אולי סימנים לעבודה רוחנית איכותית? סימנים של עבודה רוחנית איכותית? זה אפילו לא משנה אם היא איכותית או לא. זה בהתאם לאיזה אור אני מקבל מההשתוות שלי לבורא. נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה וכן הלאה. מ-25 מדרגות של השתוות לבורא אנחנו צריכים להגיע, לעבור, וההשתוות שלי מתבטאת באהבה שלי לזולת. אז יוצא כך שאני חייב להשיג דווקא, להגיע ליציאה מעצמי, באהבה לזולת ללא תנאי, באמת ללא תנאי, אהבה לא ארצית לחלוטין, בדאגה לזולת. אהבה בקבלה נקרא כשאני מרגיש רצון של אדם אחר ולגמרי באופן מלא רוצה למלא את הרצונות האלה, כאילו הרצונות האלה שלי והגדולים שלי, החשובים שלי ביותר. כלומר, את כל המהות שלי, את כל הישות שלי, אני מעמיד לשירות של רצונות הזולת, רצונות זרים. לכן מצב כזה נקרא עבדות, עבדות רוחנית. אנשים רוצים להרגיש את הגשר בין הרוחניות לגשמיות. שאלה, מה העבודה הרגילה שלי אמורה ללמד אותי בעבודה הרוחנית שלי? יש כזה דבר? לא הייתי בונה קשרים כאלה. אני הייתי חושב רק על זה שניתנה לנו קבוצה, מדריך, לימוד, אנחנו חייבים להשתמש בזה בשביל לכוון את עצמנו נכון לעבודה רוחנית. אתה סיפרת, אבל יש פה עוד שאלה. מה זה נקרא עבודת השם? מה, כשהבורא עובד במקומי? כן, הוא עובד, האור שלו עובד. הוא משנה את הטבע שלנו? הוא משנה את הטבע שלנו. אנחנו רק מבקשים ממנו שיעשה את זה. הבקשה שלנו מורכבת משני חלקים. מורכבת מעבודה פיזית, כשאנחנו בינינו משתדלים להתחבר לעשירייה, כשאנחנו משתוקקים לבנות מעצמנו איזה סכמה נכונה של חיבור בינינו, כשהיא תהיה כמו איזה שדה מוכן שהבורא יתלבש ויעבוד בו, והחלק הבא של העבודה, כשאנחנו מבקשים ממנו, תבוא ותעשה בינינו חיבור נכון, כי אנחנו עשינו בינינו כל מה שיכולנו. אז שני השלבים האלה, זאת היא העבודה שלנו. הרבה שאלות. אנחנו עובדים בעולמנו ו... מה, שאלות על עבודה רגילה? כן. זה גם הרי נברא על ידי הבורא, העולם שלנו נברא על ידי הבורא, וגם את העבודה הזאת.
тренер по боям без правил он говорит что я люблю свою работу
מדריך קרב מגע מתקשר אלא כותב אני אוהב את העבודה שלי זה יפריע לי בלימוד קבלה לא שום עבודה לא תפריע לכם יש איזה עבודה שתפריע לי בלימוד לא תעשו מה שאתם רוצים אחרי זה תראו אתם זוכרים מישהו התקשר אליך ואמר שהוא רוצח שכיר מקצועי שאוהב לשמוע את התוכניות שלך מה אתה ממליץ לו לעשות שום דבר מה שיצא לך עם העבודה הזאת ככה יהיה לך סיפרתי לא פעם אחת שהיה בחור בקבוצת מוסקווה שהוא היה איזה אלוף עולם ואז הוא הפך לגנב וישב 9 שנים בכלא ואז יצא מהכלא ואז הם לקחו איזה בית, בניין, ואז הוא בטעות לקח איזה ספר מחוכמת הקבלה, ואז הופיע בקבוצת מוסקווה. עזב את הענייני גנבה שלו, ופתאום הופיע בקבוצת מוסקווה. אחרי זה הוא נעלם, לא יודע. יכול להיות, יש נגיד עבודה כזאת, לבנות בנק, לאסוף מכולם אנשים, ואז לרמות אותם. מה עם עבודות כאלה? אני לא אומר כלום לאנשים, יש להם חופש בחירה, אני לא מתכוון לתת מוסר לאף אחד. זה בטוח. זה רק חופש בחירה של האדם, הוא עצמו צריך לראות ולהרגיש במה הוא עוסק, ואיפה נמצא המימוש העצמי האמיתי שלו, כי הוא חייב לממש את עצמו בעולם הזה, והוא צריך לעשות את זה, אף אחד לא אחר במקומו. לכן בתורה אין מושג כזה כמו כלא, בית כלא. אין כלא, אבל איך אפשר בלי כלא? איך אפשר להיות בלי עונש? עונש לא יכול להיות בית כלא, כי אתה אז מגביל את האדם במימוש שלו. אתה חייב לעבוד על האדם כך שהוא ירצה לממש את עצמו נכון. אבל היו ארבע סוגי מיתות. כן, היה מוות כאיזה עונש הכי קשה. כי מוות זה גם כן תיקון. או מוות או מה, במקום כלא, מה היה? היו מכות, אלכאות במקל. אבל כל זה היה די סמלי. אחרי זה היו מוסרים את האדם בעצם כל המתפרים העוברים על החוק האלה היו חייבים לעבור קורס רציני של שיקום. מה, בקשר לששת הערים? לא, הערים האלה זה על אדם שרצח בטעות או כך או אחרת. אבל הייתה מערכת, אבל היא לא הייתה מערכת ענישה, אלא מערכת חינוך מחדש. אז הכלא הומצא על ידי האנושות? כן. וגם בארצות הברית, המערכת הזאת של בתי כלא, זה נקרא מערכת תיקון. חינוך, אני לא יודע כמה הם מחנכים שם, אבל יש לנו גישה לבתי כלא באמריקה, אנחנו מחנכים שם, לומדים איתם, ויש לי סטפה של מכתבים מהמנהלים של בתי כלא האלה עם הודעה. איך זה יכול בכלל להתנהל בעבודות בין בוס לעובד, כל הסיפור הזה, איך זה מבחינת קבלה? נגיד, צריך להיות בוס בעבודה, או שכולם חייבים להיות שווים שם. מה, בקבלה? כן, אבל כשנגיד עובדים ביחד, מה זאת אומרת עובדים ביחד? רוחנית או גשמית? לא, שלושה מקובלים שלומדים קבלה, נגיד. אבל אנחנו עכשיו צריכים לבנות בניין, להרוויח כסף בשביל חיים. מה היחסים? לא צריך להיות, כרגיל. מה הקשר בין שני הדברים? בעבודה הרגילה אתה בוס ואני עובד, וברוחניות אנחנו כולנו חברים שווים לחלוטין. יום עבודה מסתיים, אנחנו מתיישבים לעבודה שלנו, משותפת, בחיבור החברי שלנו, ואין שום הבדל בינינו בכלל. ושני הדברים בכלל לא נושקים אחד בשני. כי בעבודה רגילה אתה לא חבר של בוס, תלוי איך אתה מחלק את היחסים. ברוחניות אין כזה. שאלה, האגו הוא הבוס ואני העובד שלו, או הבורא הוא הבוס ואני, או האגו שלי הוא העובד שלו? תשמעו, זה לא כל כך קל פשוט להגיד שהבורא הוא הבוס ואני העובד שלו. לא, אני חייב לעשות מעצמי ויחד גם מהחברים שלי, מכולנו ביחד, איזה מנגנון כזה מקשר בינינו, שמתוך הקשר הזה אנחנו נוכל להנהיג, לשלוט בבורא. ממש ככה, לשלוט בבורא. ככה גם נאמר, שהוא כאילו מוכר את עצמו לתחתונים, לבריות שלו, כמו הורים שתלויים לחלוטין בילדים שלהם. שאלה של מקסים מניקולאיב. עבודה חומרית בשביל הישרדות נברא על ידי הבורא בשביל לתקן את האגו של האדם? עבודה גשמית נוצרה על ידי הבורא ודאי כתוצאה מאבולוציה שלנו? שהיא מכוונת להביא את כולנו להתקרבות הדדית, וזה לא בביצוע עבודה כלשהי, אלא כשאנחנו בתהליך הזה של האבולוציה עוברים פורמציות מסוימות, חברתיות, פוליטיות, מדיניות, כל מיני מנגנונים כאלה או הרכבים כאלה, חיבורים, ואז בסופו של דבר אנחנו מגיעים למצב שהעולם היום חווה. פעם ראשונה באלפי שנים של קיומו של העולם ושל קיומה של האנושות בהתפתחות שלה האגואיסטית, והיום היא מתחילה לסיים את ההתפתחות הזאת, לאבד אותה. כסף עכשיו יתחיל לאבד את המשקל שלו. עבודה של העולם, של האדם בעולמנו, לא תהיה שווה הרבה, לא יהיו עבודות. במקביל לזה, חלוקה של האנושות לעשירים, עניים, חזקים, חלשים, כל זה יאבד את הגבולות שלו וההיררכיה. בקיצור, כל מה שנברא על ידי האגו בחברה האנושית, כל מה שהאגו ברא ושבר לריבועים קטנים מקבילים למיניהם, כל זה עכשיו יתשטש, יאבד מהמשמעות, מהמשקל של זה. לכן המושג של עבודה, משקל של המשמעות של המילה הזאת, הרי כל זה נבנה על אגו, והעבודה הזאת פשוט תיעלם, אבל עשירים ועניים יישארו, לא? לא. איך לא? איך יכולים להיות עניים ועשירים? היום יש כזאת הפרדת שכבות באוכלוסייה, כשמכל האנושות יכולים להיות רק כמה אלפי אנשים עשירים, כל שאר האנשים יהיו עניים. אבל מי יחזיק ברובוטים, ברובוטיזציה? מי שייצור את התוכנה של הרובוטים, הם יהיו עשירים. לא, הם גם יהיו עבדים ורובוטים. אבל מי, למי כל זה יהיה שייך? ודאי, זאת תהיה קבוצה קטנה של אנשים למעלה, וכל המיליארדים האחרים יהיו למטה. אז במצב כזה, האנושות לא תהיה מסוגלת להתקיים. אני לא מדבר פה על כל מיני סוציאליזם, קומוניסטים, אנטגוניסטים, כל מיני חבר'ה, לא משנה מאיזה צבע. אני אומר שהטבע עצמו ידחוף אותנו לחיבור. לכן אנחנו עוברים את המצבים האלה של החילוק, פירוד של האנושות, רק בשביל להבין שכבר אין לזה מקום. לאן כל זה הולך? אני אגיד לך רק דבר אחד. אם אנחנו מסוגלים היום כמעט בחינם להכיל בני אדם, להלביש אותם, להנעיל אותם, אפילו לבנות להם בתים, כל זה לא בעיה. אז אין לזה ערך. אם יש לאותם אלה שלמעלה, אם יש להם מיליארדים, אז מה הלאה? העמל האנושי אין לו ערך, כי הוא כבר נעלם, העמל הזה. יש רק רובוטים. אז מה נשאר לאותם כמה אלפים שחיים למעלה? מה נשאר להם? ליהנות. ליהנות? תהנה. מה, מפריע לך שהחבר'ה למטה נהנים גם? אתה לא תוכל להשמיד אותם. זאת בעיה. בסופו של דבר, לא משנה איך אנחנו נחשוב, אבל בעיקר מחוכמת הקבלה אנחנו רואים שהטבע ידחוף אותנו בצורה הכרתית למצב שבו אנחנו נהיה חייבים להבין שהפורמציה הבאה זה חיבור בין בני אדם בתנאים שווים. כי לא כסף, לא האגו ולא המשכורת, שום דבר מזה לא יכול להיות אמת מידה להצלחה. הצלחה עוברת למרחב אחר. הוא מפסיק להיות היררכי מלמטה למעלה, אלא מבחוץ פנימה. מי שיעבוד יותר בחיבור, הוא ימשוך מהטבע אנרגיה עליונה, מצב מיוחד, הרמוניה. השתוות לטבע העליון. אותם האנשים הם יהיו גדולים, עשירים, חזקים, אבל זה יהיה רק במידה שהאנושות תבין שהעושר האמיתי הוא הקשר בינינו. כלומר, מיקוד של האדם יעבור לחיבור בין בני אדם, לא כמו העבודה שהייתה במהלך אלפי שנים. זאת בדיוק העבודה הבאה של בני אדם. אבל מה עם הדבר הזה, אדם מאושר או לא? זה יישאר? ודאי, גם יישאר תחתון ועליון, אבל פשוט לפי קריטריונים אחרים. איזה? לפי כמה שהם תורמים לחיבור, וככה הם יותר מאושרים? לא רק יותר מאושרים, הם יותר מכובדים, יותר מאורחים. אז גם זה יישאר, ודאי. לא רק יישאר, תהיה תחרות גדולה מאוד. ודאי, למה לא? אז מה, סרטים, תיאטרון, הכל יישאר. ואומנות תישאר בהכרח. כי אומנות תבטא את הדחפים הפנימיים של האדם. אז אומנות שמביאה שליחה רוחנית, בקיצור, כל מה שיוכל לשאת את הפוטנציאל הרוחני יישאר. וכל השאר יישאר רק בשביל לקלקל את הבהמה שלנו, ולא יותר. להלביש אותו, להכיל אותו, לתת לו להתקיים באיזה מרחב. סטניסלב ממדריד שואל, מה ההבדל בין עבודה הכרתית ללא הכרתית? העבודה לא הכרתית זה מה שאנחנו עושים היום. כשאני רוצה... מה, אני רוצה... אני רוצה לשמח אתכם, אפשר להגיד. כולכם מבצעים את עבודת השם. אתם כולכם באופן אוטומטי מבצעים את פקודות הטבע. באופן לא הכרתי. זהו. ומה זה ייתן לכם? הכרתי, הכוונה שאתם מתחילים להשתתף בזה עצמאית. הכרתית בהבנה. בהכרה, במחשבה, בתכנון מראש. ואז נפתחים לכם העיניים, איפה אתם באמת נמצאים. נפתחות. מה ההבדל בין ילד קטן לאדם מבוגר? אנחנו לא מדברים על הכוח הפיזי שלו. זה שהאדם המבוגר מבין איפה הוא נמצא ומה הוא עושה, והילד הקטן לא מבין. אותו דבר ברוחניות. אנחנו עכשיו לא מבינים, לא רואים את אותו העולם, כי אנחנו לא מסוגלים להתקיים בו נכון. ברגע שאנחנו נרכוש את התכונות האלה, אנחנו מתחילים לגלות אותו. באותה מידה בינינו. תסביר בבקשה מה זה שאנחנו כולנו עובדים עבודת השם. אתה מבין את חוקי הטבע, את החוק העליון, שאין שום דבר חוץ מהכוח העליון? נו, אז מה הבעיה? אתה בעל כוחך, בתת הכרתך מבצע את העבודה הזאת. לא, יש דברים שאני עושה בהכרה, אבל... לא, אבל כל הבעיה היא לקחת את כל הפונקציות של הבורא עלינו. כל העבודה היא בלהחליף אותו. כשאתה תעמוד במקומו, זה אומר שתהיה שווה לו בתכונות. כלומר, תכיר לגמרי את היחס שלו לנברא. אז במידה הזאת אתה הופך לכמו הוא. זאת המטרה הסופית של ההתפתחות שלנו. כלומר, בני אדם עולים לחדר ההפעלה. כן, אבל אחרי זה זה עוד יותר מורכב ועשיר. בעל סולם כותב שזה בסך הכל מחסום פסיכולוגי, שאנחנו בעצם תמיד מוסרים לזולת בלי שכר כלפינו. ומדמיינים לעצמנו שכר אגואיסטי בכל מיני צורות שניתן להגדיר במילה התענוג. כלומר, כל מה שהאדם רוצה להשיג הוא סך הכל תענוג, כי הוא רצון הנאה. כי אני מה, עובד השם? ודאי. אתה צריך לעלות, להתעלות מעל זה ולהגיד, אני לא רוצה ככה. כמו אורח שיושב מול הבעל הבית ופשוט זולל את כל מה שבעל הבית נותן לו. זה מי שאתה עכשיו, ואתה צריך להגיד לו סטופ. עד כאן, אני מפסיק. אני לא רוצה יותר לבצע שום פעולה שאתה מאלץ אותי. קודם כל אני רוצה לשים תנאי שאני עושה את כל זה באופן עצמאי, מתוך הבנה, מתוך שאני עושה את כל זה כהשפעה, כתענוג לך, כטובה לך. אני לא רוצה להיות עבד, אני לא רוצה להיות עבד, אני רוצה להיות אדם עם הכרה, אני רוצה להיות כמוך. שאלה. מה זה עבודה בעבדות מצרים ואיך זה שונה בעבודה מהיציאה לחלל הרוחני? זאת אותה עבודה. כשאנחנו מבינים שאנחנו עבדים לרצונות האגואיסטיים שלנו, מי ברא את כל זה? מי נמצא בתוך האגו הזה? הבורא עצמו. ואז מתחילה העבודה הרוחנית שבמצרים אחרי זה? כן. אנחנו משתוקקים להתנתק מזה, משתוקקים לא להיכנע לזה. זה נקרא שבע שנים הרזות. שואלים אותנו, איך בוס צריך להסתכל על העובדים שלו, דרך איזה פילטר? מה, הם הילדים שלי, האחים, האחיות שלי, או שהנשמה שלי? איזה בוס? סתם בוס. איך הוא צריך במפעל, נגיד, כלשהו. איך הוא צריך להסתכל עליי? לא, היא שואלת איך בוס צריך להסתכל על העובדים. איך בוס צריך להסתכל על העובדים, להתייחס. אין לי קודקס כזה איך הבוס מתייחס לאחרים. לפי חוקי העולם הזה, הוא צריך להסתכל מה העליונים ממנו דורשים ממנו, וככה לפעול. אחרת הוא לא יהיה מנהל, פשוט יזרקו אותו, יפטרו אותנו. ובכלל, אבל, אם זה ביכולת שלו, הוא חייב להסתכל על העובדים שלו כמו על העובדים שלו, קודם כל, כי אחרת הם לא יבצעו את המשימה. ב', הוא צריך לחשוב על זה שהוא צריך לדאוג להם באופן מקסימלי. אבל אין לזה שום קשר לקבלה. אולי רק בשביל להבדיל? לא, לא צריך לשאול שאלות כאלה. שנייה, אבל יש אנשים שלומדים קבלה, והם רוצים לדעת איך להתייחס לעובדים של ה... נגיד הם בוסים בעבודה, והם רוצים לדעת איך להתייחס לעובדים שלו, שלהם. מצד אחד אין עוד מלבדו, כל בני האדם הם אחים, צריך להתחבר לכולם. מצד שני, איך אני צריך להתייחס לעובד שלי? אולי בזה אהבה פנימית ובחיצוניות לדרוש ממנו. חבר'ה, מה שאנחנו לומדים בקבלה, חברים יקרים שלי, מה שאנחנו לומדים זה שייך רק לקבוצה קבלית שבה אנחנו רוצים להשתמש בכל העקרונות האלה, להתאים אותם רק לחברי הקבוצה, ובשום פנים ואופן לא בשום מקום אחר. זה כן יכול להיות גם במשפחה, כשהמשפחה שלך מסכימה לזה לגמרי, והולכת איתך באותה דרך. אבל לא בעבודה, לא באיזה מועדון ספורט שלך, לא בין הקרובים שלכם. בשום מקום אתם לא מספרים ולא מקדמים ולא מנסים לממש שום דבר, בשום סביבה אחרת. באמת ממליץ לכם. מישהו כותב, אני בוס בעבודה 15 שנה, בזה שאני לומד את הפסיכולוגיה של העובדים שלי. אנשים מבינים שאנחנו מנהלים קצת אחרת ממנהלים אחרים, אבל השאלות הרוחניות לא מעניינות אותם, וגם לא צריך. אפשר לרכך קצת בעבודה בקולקטיב, אבל לא יותר מזה, לא להגזים. שאלה, מה זה לרכוש אותיות של העבודה הרוחנית? אתה אומר את זה הרבה. אותיות העבודה הרוחנית, הכוונה לרכוש אוסף מסוים של התקשרויות נכונות בין חברי הקבוצה. עבודה בשלושה קווים, מה זה אומר? עבודה בשלושת הקווים זה קשר מוחלט בין הנטיות שלי, בין הרצון ליהנות, האגואיסטי, מעל זה לעשות צמצום על הרצון הזה, לא על הרצון עצמו, אלא על המימוש שלו. ואז לעבוד בקו ימין, זה אומר לקבל את האור העליון ולממש אותו בתוכך כתכונת השפעה, והקו אמצעי זה כשאת הקו השמאל והימין אני מחבר בי בשילוב נכון, כשאני יכול להשתמש באגו שלי רק במידה שהוא יהיה מכוון להשפעה. לב מויטיבסק שואל, אני אפילו לא שואל איך אתה מתכוון לחבר בין הפירי אדם האגואיסטים האלה. אני רק שואל אותך למה צריך לחבר בין האגואיסטים, זה הרי מקור לכל הרוע בעולם. אנחנו לא מחברים בין אגואיסטים בשום פנים. אנחנו מחברים אותם בקבוצות קטנות, וגם לא את כולם, אלא רק את אלה שמוכנים לזה, רק את אותם האנשים שיש להם מה שנקרא נקודה שבלב, אותו ניצוץ, אלה שמוכנים לחפש את משמעות החיים, ומוכנים להקריב את הזמן שלהם, את המאמצים שלהם בשביל למצוא את משמעות החיים הזאת, כי הם סובלים בלי הידיעה הזאת למען מה הם חיים. אנשים כאלה אנחנו מזמינים ויוצרים מהם מעגלים קטנים, מה שנקרא עשיריות, ונותנים להם שיטה שבתוך העשירייה הזאת הם יוכלו ככה לבטל את עצמם ולהתחבר ביניהם, שהבורא יתחיל להיות מורגש בהם. העשירייה הזאת זה כלי מישוש חדש, חוש הרגשה רוחני, שבו הם מסוגלים להרגיש את תכונת האהבה וההשפעה שנקרא בורא. ואת שאר האנשים אנחנו בכלל לא מזמינים לזה, לא מושכים לזה, לא מקדמים אותם לזה בשום אופן, חוץ מזה שאנחנו רוצים שהם ידעו שהבעיה היחידה שלנו בזה שאנחנו לא מחוברים, זו הבעיה של העולם. אבל אנחנו לא אומרים להם לא על העולם העליון, לא על הכוח העליון, אלא רק אומרים להם שאנחנו עכשיו מפסיקים לעבוד, מתאספים במעגלים, אנחנו מתפנים עכשיו, יהיה לנו יותר פנאי, אנחנו צריכים לסדר את עצמנו, ואז העולם יהיה יותר טוב. אחרת העולם הזה יהיה מלא באנשים שמשתדלים רק לטרוף אחד את השני. זה מה שאנחנו משתדלים לעשות, ליצור עשיריות שמורכבות מבני אדם שרוצים להכיר את משמעות החיים ולהשיג את זה, ולאסוף את שאר האנשים למין חברויות טובות כאלה, וללמד אותם לאט לאט איך בתוך הארגונים האלה לחפש מצבים טובים, אבל לא רוחניים, כי אין להם עוד רצון רוחני, לא נולד בהם. ומי שיש בהם, שמרגישים את הנקודה שבלב, הם כבר צריכים לבוא אלינו. אומרים, תסביר בבקשה על עבודת המסך, איך עובד המסך. המסך עובד כך שהוא לא מאפשר, לא מאפשר לאור העליון להיכנס לאגו שלי, מצד אחד. כלומר, הוא מחזיק את הצמצום של הרצון. חוץ מזה, מסך עובד על זה שהוא לאט לאט מתאים את תכונת ההשפעה של האור העליון לאותם הרצונות שיש לי, ויוצר אפשרות בעזרת ניתוק מהרצונות הקודמים לרכוש רצונות חדשים להשפעה ואהבה. ככה עובד מסך. מסך זה האלמנט החשוב ביותר בנשמה של משיקגו. איך אני מסוגלת לקבל את את מה שהמקובל אומר לי, שלא יהיה כסף, לא יהיה עבודה, שבינתיים כל זה ישנו בעולם ונראה שיימשך עוד מאות שנה. יקירתי, זה לא יימשך מאות שנה. ודאי שאנחנו עכשיו לא מתכוונים לבטל עבודות ומשכורות ויחסים של בני אדם. אנחנו רק אומרים לאן הטבע צריך להוליך אותנו, רק בשביל להבין יותר מה קורה איתנו. תראו, כשאני במהלך השנה האחרונה קראתי לכולם, להזמין את כולם להצביע לטראמפ, החברה האלה משיקגו, אני אמרתי בכל מקום שזה האדם שיכול להציל את אמריקה ואת כל העולם במצבנו ולקדם אותנו בדרך הטובה, בדרך השלום וכן הלאה. מה היו עונים לי? מה כולם היו עונים לי? מה פתאום? מה אתה חושב? אין סיכוי וכל מה אתה יודע עליו. ממש חודש לפני ההצבעה, או אפילו פחות מזה, שבועיים לפני ההצבעה, או 10 ימים, שבוע לפני הבחירות, כתבו לי, היו ממשיכים לכתוב לי, אתה ממש מבייש את עצמך, אתה מקובל, צריך לדבר על העתיד, ולא להראות לכולם שאתה כזה... בסדר, אתה היית זהיר, אתה אמרת שיש לו יותר סיכוי. בסדר, כי אחרת ממש היו... הורגים אותי. לא, אני לא מתכוון שאני נביא בנושא הזה. אני רוצה להגיד ש... להבין את הפרספקטיבות הכלליות של העולם, מתוך ההבנה הזאת, אני רואה שהוא קרוב יותר לזה. אני כתבתי את זה במאמר. תקראו את המאמרים שלי באנגלית בג'רוסלם פוסט. והארץ. שני העיתונים באנגלית, כל שבוע מתפרסמים שם המאמרים שלי, ואני כותב שם את הדברים שלי. יש לנו עוד מקורות לחדשות האלה. כן, יש גם ברוסית. זה מתורגם. יופי. בקיצור, מה? זה לא שאני עכשיו יכול להגיד, ידעתי שטראמפ יבחר. אני לא ידעתי, לא ידעתי. אני רק אמרתי שהאדם הזה הולך בהתאם לטבע. ולכן יהיה עדיף אם יבחרו בו, ואני מחזיק ממנו. כי הוא יוביל אותנו בדרך הכי שנה, בדרך הטובה למטרה. והקלינטון הזאת תוביל אותנו בדרך הרעה, מלחמה וכו'. אז ההבנה של המגמה של התפתחות האנושות, זה מה שאנחנו צריכים, וזה מה שאנחנו צריכים להסביר לכל בני האדם, לכולם, כי זה נוגע בכולם. והעבודה הרוחנית נוגעת רק באנשים שיש להם נקודה שבלב, שחייבים למצוא את טעם החיים. לכן איתם, עם אנשים כאלה, אנחנו לומדים בנפרד. איתם, כאילו, אחד על אחד. לדעתך יש הרבה אנשים כאלה? מה, עם נקודה שבלב? כן. לא הרבה מאוד, אבל נראה לי בעולם, בגדול, אם היינו מחפשים טוב, כמה יש כאלה בעולם? לא יודע, אבל היינו מוצאים... אולי אפילו מאות אלפים. מלכתחילה אנחנו אומרים שיש נקודה שבלב לכל בני אדם. כן, אבל אנחנו מדברים על נקודה שבלב שמתגלית, מתבטאת. ממש שולפת את האדם, והוא לא מסוגל להתנגד לה. לזה אנחנו קוראים הנקודה שבלב. זה שיש אותה בכל אחד מהבני האדם, ודאי. שאלה של גלב. מה הכי חשוב בעבודה רוחנית של האדם? הדבר החשוב בעבודה רוחנית של האדם, להבין את הקשר הנכון בין לימוד, קבוצה, רב, מדריך ובורא.
чтобы подводить немножко итоги, чем отличается работа по наполнению от эгоизма от исправления эгоизма.
Машона вода במילוי האגו ועבודה לתיקון האגו. קודם אנחנו צריכים לתקן אותו ואז במידת התיקון הוא יתמלא.
Евгений из Праги, почему каббалист должен работать?
שאלה מפראג, למה מקובלים צריכים לעבוד בעולם הזה? מקובל צריך להשתתף באופן מלא בכל מה שהעולם הזה משתתף בו. מקובל הוא חלק טבעי של העולם הזה, לכן הוא חייב להתקיים במערכת שכולם נמצאים בה, באותה רשת שכולנו נמצאים בה, ומקובל גם כן חייב להיות ברשת הזאת. הוא לא יכול, אני לא יכול לטפס על איזה פסגת הר ולהתקיים שם כמו איזה נזיר או מתרחק מהציבור, אלא חייב להיות עם כל בני האדם, עם משפחה, להוליד ילדים, להרוויח כסף וכן הלאה. או שכבר יש לי עבודה שאני כבר עובד כמו מארגן או מדריך אבל אז העבודה שלי היא עבודה של מחנך, מורה. יש לנו הרבה מאוד שאלות שונות לחלוטין, אולי נענה בצורה של בליץ. מה העבודה שאדם צריך לעשות באותה תקופת זמן שהוא נמצא בעולם הזה, בגוף? לצאת לעולם העליון. האם הבורא היה יכול לתכנת בתוך האדם את השקר ואת האגו ואת הקמצנות? ודאי, זה בדיוק מה שהוא עשה. איפה אפשר לקרוא על סדר נכון של העבודה הפנימית באדם? האמת, יש ספר כזה, זה נקרא ספר שמעתי, שמדבר על העבודה הפנימית. זה, הספר תורגם לכל השפות, בכל מיני הוצאות, זה אולי הכי טוב. בשביל מה ובשביל מי כדאי להתייגע ולעסוק בפעילות מקצועית? אני לא יודע. רק בשביל לפרנס את המשפחה, וכל שאר הכוחות והזמן למסור להתפתחות הרוחנית. שאלה של קוסטיה, מה זה לחיות לנצח? מה זה נצח? נצח זה חוסר קיום של גבולות. האם אדם צריך לקחת בחשבון את המרכיב הרוחני של יחסים ביחסי עבודה גשמיים? לא. אם אני ואתה עובדים בעבודה חיצונית, גשמית, אז היחסים בינינו שם לא קשורים בכלל לזה שאנחנו חברים בקבוצה. איך קבלה מתייחסת לאדם שכותב שירים ומוזיקה? כמו לאדם שכותב שירים ומוזיקה. עוד שאלה? מה לעשות עם כפיות טובה האנושית, שאנשים לא מוכרים תודה? מה לעשות? לסלוח להם. מה לעשות כשאנשים ינהגו במכוניות בלי נהגים? נדפיס דברים בתלת מימד? איך זה יספק את הבורא? הוא יהיה שמח מזה? אנחנו נספק את הרצונות שלנו בצורה חדשה, אבל עדיין העבודה בינינו תישאר עבודה קשה בשביל ליצור בינינו רשת קשרים נכונה. אנחנו רק מחליפים עבודה. במקום לזרוע, לחפור באדמה ולעבוד קשה בכל העבודות האלה, אנחנו נוכל לעשות את כל זה בעזרת מכונות, בלי שום השתתפות של בני אדם בזה. היום המטוסים טסים בלי טייסים, צוללות בלי, גם אוניות היום בלי בני אדם. בקיצור, אנחנו עומדים על סף שינויים רציניים. לא צריכים את בני האדם. ואז למה צריכים אותם בכלל? צריכים בני אדם לעבודה אחרת לחלוטין. דווקא בשביל ליצור בינינו קשר נכון. וזו עבודה מאוד קשה. האנשים ימצאו בזה המון עבודה. זה גם תרבות, זה גם קולנוע, וגם חינוך, וגם הכל צריך להיות מכוון לזה. זה המון עבודה. זה בנייה של מוסדות, זה חיים חדשים לגמרי, בניית חיים אחרים. אם אתה תדמיין לעצמך כדור לכת, נגיד שכן לכדור הארץ, ולשם היינו טסים ויוצרים שם עולם שתואם למטרות החדשות שלנו, אתה היית רואה עולם חדש אחר לגמרי. לא עולם של גורדי שחקים ומשרדים, הכל יהיה שונה. יש לי בוס שאין לי כוח להצדיק אותו. אני מתחיל לכעוס על הבובה הזאת שהבורא מכוון. מה לעשות? זה אומר שאתה לא באמת מתאים אותו לבורא. אתה חייב לדמיין שהבורא נמצא בתוך הבוס הזה שלך, והוא מרגיז אותך מתוך הבוס הזה. בשביל מה? בשביל לחנך בך תכונות שיותר קרובות לרוחניות. ואם אני הולך לעבודה בכיף, זה לא נחשב לעבודה? שום דבר מזה לא נחשב לעבודה. העבודה נקראת התגברות על הרצון האגואיסטי שלך בעזרת האור העליון. ואם אפשר, איזה מקצוע עדיף לבחור לדור הצעיר? יש לי ילדים צעירים, אני רוצה לכוון אותם. אני חושב שהכי טוב זה הוראה. מקצוע הוראה, כי כל מה שקשור, רופאים, מנתחים, כולם, כל המקצועות יהיו על ידי מכונות, חוץ מחינוך בני אדם, חוץ מחינוך בני אדם, כי שם באמת צריך בן אדם. אני מאחל לכם כל טוב. יש לנו היום עוד ישיבת חברים עולמית. אני רוצה, מאחל לכם להשתתף שם. תהיו איתנו יותר. יותר. לא חייבים לחכות לשיעור של יום ראשון דווקא. להתראות, נתראה, מחבק אתכם.